ברשות ידידנו הרב זנדל, הרב מנחם בינתיים, ובעוד אנשים בעזרת השם. אני לא רציתי לפתוח, אבל הרב זנדל אמר שהוא צריך עוד קצת לנוח. לכן אני קופץ פה ברור. התבקשתי פה על ידי המארגנים לדבר קצת על הדברים שרב זנדל פרסם, הזדמנויות שאומרות בקרוזים ודברים כאלה. ואם אני אסכם במילים קצרות, מה היה תוכן הדברים שתמיד רב צבי הפיץ ברבים בענייני ארץ ישראל, אני מדבר עכשיו? אפשר לסכם את זה במספר משפטים. בכל הקרוזים מעולם לא תמצאו אף פעם איזשהו טיעון ביטחוני של בעיה עם הערבים או משהו כזה. תמיד, תמיד, התוכן של הקרוז, הקרוזים הללו היו מופצים במאות ובאלפי עותקים לפעמים, תמיד זה מתחיל מתוך יסודות תורניים. והיסודות היו כאלה. א', שיש איסור לא תיכונם, לא לתת מתנת חינם ולא לתת חן לגויים וגם לא לתת להם חניה בארץ ישראל. הארץ הזאת תימכר לצמיתות, כמו שאומר את זה הרמב״ם בספר המצוות והרמב״ן בעקבותיו, שאי אפשר למכור את ארץ ישראל למי שלא מקיים בה את החזרת הארץ ביובל. וגם היה מוסיף שכשאנחנו מוסרים את ארץ ישראל לגויים, אנחנו מפקיעים את תרומות ומעשרות ושמיטה ויובל מאותו שטח שאנחנו מפקיעים מאיתנו, מבעלותינו. ואחר כך היה מוסיף גם טיעון משפטי, שהבעלות של ארץ ישראל היא לאו דווקא ביד האנשים שגרים פה, ברוך השם, בארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת לכל האנשים שהיו פעם בעם ישראל, שהווים היום ושיהיו בעתיד. ולכן, עם כל הכבוד ליהודים שחיים היום בארץ ישראל, אין להם שום אפשרות משפטית למכור חלק מארץ ישראל לגויים. ובעקבות זה באמת מדי פעם, כשהיו מתעוררות כל מיני בעיות חדשות וכל מיני הצעות ורעיונות חדשים, כמו למשל לעשות משאל עם על יהודה ושומרון, אז הוא היה חוזר על זה הרבה פעמים, אין משאל עם על יהודה ושומרון, כמו שאין משאל עם על כל מצווה אחרת שהיא בתורה, ובראשה מצוות יישוב ארץ ישראל, כמו שאומר הרמב"ן במצוות עשרת דלת כידוע. מכיוון שהארץ הזאת היא לא רק של אלה שגרים פה, מה תעשה משאל עם של כל אלה שנפטרו כבר ואלה שעדיין לא נולדו? לא שייך בכלל. כמובן שבאופן עקרוני גם אין משאלה מדברי תורה. ולאורך כל הזמן, מתחילת הופעת הקרוזים ועד סופם, הרבה פעמים הוא חזר על הצורך במסירות נפש על ארץ ישראל. אבל זה באמת נושא בפני עצמו, שיש הרבה מה לדבר עליו, מה גדר המסירות נפש הזאת, ואיך זה הולך, ומסירות נפש בחיים הוא מתכוון בעיקר, כמו שכתוב בספר נתיבות ישראל. אבל בכל אופן זה הולך מתחילת הופעת הקרוזים, אני רוצה לספר לכם קצת איך זה היה עם העסק עם הקרוזים. ואחרי הקמת גוש אמונים, פנה אל כמה חבר'ה מהציבור שלנו ואמר, וכתב קרוז שנקרא לא תגורו. הוא היה חולה אז, הוא הכתיב את הקרוז, יש לי את הקרוז הזה במקורו. הוא רק חתם עליו בסוף, אבל כל מילה שם היא שלו. וזה היה נקרא לא תגורו. ואחר כך בעקבות הקרוז הזה, שהוא, אני זוכר שהוא אמר לנו אז, עכשיו אתם סוגרים את הגמרא, ואתם הולכים כמה זמן, כמה שבועות, להפיץ את הקרוז הזה בכל רחבי ארץ ישראל, והפצנו את זה באמת באלפים רבים של עותקים בעברית, והקרוז תורגם גם לאנגלית, וגם בשלב מסוים לערבית, וכל הקרוזים, הקרוז הזה שלא תגעו, הופץ באמת באלפי אלפי עותקים בכל רחבי העולם, אפשר לומר. ואחר כך בעקבות הדבר הזה, בידי יום רביעי שהיינו באים לשיעור של רב צבי יהודה, היו באים אנשים גם שלא לומדים באותו זמן בישיבה, היינו מוצאים תמיד ערימה של גרוזים, צילומים של הגרוזים שלו, וכל אחד היה הולך למקומו להעביר את המסר הזה הלאה, וכך זה היה חוזר, אבל המוטו היסודי, כמו שאני אמרתי מקודם, הנקודות שאמרתי מקודם, זה דבר שחוזר בכל הגרוזים, כל פעם בווריאציות אחרות. מישהו אמר לי, רב צבי יהודה בזמן האחרון, מאז קמפ דייוויד, כבר לא אמר מסירות נפש. א', זה לא נכון, אם נסתכל, תעקבו אחרי הדברים של רב צבי יהודה בהלכות ציבור, אז בהחלט הדברים לא נכונים. במיוחד שבועיים לפני פטירתו, היינו אצלו בבית החולים, והייתה אמורה להיות הפגנה גדולה נגד פינוי ימית. ואז היה שם ינקלה לוין ועוד כמה אנשים, וסיפרנו לרצינות שעומדת להיות הפגנה נגד פינוי ימית, ואז הוא היה ממש כולו אפוף באינפוזיות, ומצבו היה מאוד מאוד קשה. פתאום הוא מתחיל להוציא את האינפוזיות. אז קראנו מיד לרופא, דוקטור ליפו היה מטפל ברב ציודה, ואז רב ציודה, הוא שאל את רב ציודה, מה הרב עושה פה, מה העניינים, זה עניין רפואי. אז הוא אמר, כשהולכים להילחם על ארץ ישראל, או לתת שטחים מארץ ישראל, צריכים מסירות נפש. והוא ממשיך הלאה, עצרנו אותו ממש בכוח שלא יעשה את הדברים האלה, ואמרנו לו, אחרי ההפגנה יבוא לפה מי שדיבר בהפגנה, והרב ישתתף בדבר הזה מכאן, ויכתוב לנו איזה כמה מילים לכבוד ההפגנה הזאת, ומאוד בקושי הוא השתכנע לוותר על המסירות נפש הזאת ולקום וללכת להפגנה הזאת. זה היה ממש שבועיים לפני פטירתו. ואני באחת ההזדמנויות, פעם שמעתי מהרב רמר, זכרונו לברכה, כשפעם הרמטכ"ל דיבר על שטחי יהודה ושומרון והצורך להחזיק בהם מבחינה ביטחונית, אז רב ציודי כתב לו מכתב, עם כל הכבוד לבחינה הביטחונית, אבל ארץ ישראל היא פשוט שלנו, זה לא משנה, כן ביטחונית, לא ביטחונית. ואז הרב רמר שאל אותו, מה אכפת לרב שהוא מחזיק את זה מבחינה ביטחונית? הוא מחזיק את זה מבחינה ביטחונית, אנחנו נמלא את זה תוכן רוחני. אז הוא אמר, רב אברהם, יש גם אמת בעולם. והאמת היא שאנחנו מחזיקים בזה בגלל שזה שטח ארץ ישראל. כל מה שאמרנו מקודם, בתיכונים וכולי וכולי, אבל זאת האמת המוחלטת, זה דבר נצחי, מצווה נצחית שהייתה ושתהיה ושיהווה בהווה. נכון, יש גם טיעונים ביטחוניים, זה דבר צדדי, אבל קודם כל צריך להגיד לעם את האמת. זה היה באמת מוזר להרבה פעמים, לא, לא כל אחד, מה שאמרתי מקודם, לא תכונן ולא ישבו בארצך וכל הדברים האלה, לא מדברים לכל אחד מעם ישראל היום. בקושי מבינים מה זה לא תכונן בכלל. אבל רב ציודי, אני חושב, חשב שקודם כל צריך לדבר אל האנשים שלהם באמת התורה אומרת, מדברת, ושהם מאמינים בתורה, מאמינים ביראת שמיים. וכתוצאה מהעבודה העמוקה על האנשים הללו, בחורי ישיבות, אנשים שהם בני תורה וכדומה, המעגלים ילכו והתרחבו, ובסופו של דבר הדבר הזה יתפוס, כל אחד יבין את זה כפי עניינו, אבל באופן הגרעין המרכזי צריך להיות גרעין של אמת מוחלטת. וככה זה היה. תראו, כל הסיפור של ההתנחלויות וכל הדברים הללו התחילו באמת ממתי מעט אנשים. זה ההתנחלות הראשונה באלון מורה שם בחברה הייתה, היו כמה עשרות אנשים בסך הכל, והיה שם גם אריק שרון, היו עוד אנשים, אבל באופן עקרוני זה היה מעט מאוד אנשים. ושם רב ציודה באמת על המקום, כולכם בטח מכירים את הסיפור הזה, הוא נאחז בגדר, הוא בא ישר מהתפילה, הוא בא להתנחלות הזאת, בעזרת אריק שרון, אריק לקח אותו בתוך המכונית שלו, עם העתיק שלו, עם העתיק השחור שבו היו הטלית והתפילין שלו, וכך הוא עמד שם שעות מרובות ונאחז בגדר כל הזמן, והוא אמר פעם ליונה אפרת, שאחר כך בא שם, היה לפיקוד מרכז, או לא זוכר מה, הוא אמר, יונה, אנחנו פה לא זזים, אתה תביא מחילת עירייה ותירה, אנחנו פה, מפה אנחנו לא זזים. וכך הוא הרב החלט את הדרך של מסירות נפש, אני לא יודע אם הוא חשב שמישהו יביא מכונת עירייה באמת, אני מעריך שלא. רק הוא רצה לבטא את הדבר הזה, שאנחנו פה, מפה אנחנו לא זזים, כי זה פשוט מצוות עשה שעליה צריכים למסור את הנפש. הוא התבטא פעם, הוא אמר, אל העם הזה צריך לדבר בגדלות, כך הוא אמר. אני זוכר שאחרי מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת יום כיפור זה היה, בא משה דיין ואמר איזה דרשה בישיבה, והוא אמר, בתוך הדרשה שלו, אמר דבר תורה. הוא אמר שכתוב אחרי המאבק של יעקב עם המלאך, והמלאך לא פצע אותו, בבוקר כתוב, זרחה השמש. הוא אומר, גם אם נפצעים במלחמות, וגם אם יש בעיות, ויש הפסדי קרבות וכדומה, החזון והתקווה נשארים, ככה אמר משה דיין. ואז הוא פשוט נשק אותו, אמרנו, אנחנו נקווה שמוישה שלנו בקרוב גם ייכנס לממשלה, וככה זה באמת היה אחר כך. לא שהוא החזיק בכל מה שמשה דיין עשה בכל מערכת החיים שלו, אבל מהנחישות שלו ומהאמת שלו ומהמסירות נפש שלו, בזה מזה רצו לי מאוד מאוד החזיק. אני זוכר שפעם פה, בעזרת, כשהיינו פה בבית אל, בהנחת אבן הפינה הראשונה, לבניין של הישיבה, זה היה בניין האבן הראשון, אתה בקצה להם אומרת, בניין האבן הראשון שהוקם ביהודה ושומרון. הוא דיבר גם שם על הלוז, שם העיר לראשונה, הוא אמר, כמו שכתוב שיש אבן אחת, עצם אחת שנשארת ממנה בת חיית המתים, עם כל הבעיות שיש, עם כל המוות שיש, מפה תצמח אחר כך הישוע בתחיית המתים. הייתי אומר את הדבר הזה, אי אפשר להאמין, כל פעם שאני בא לפה, אני רואה את ה... עוד שורה ועוד טרקטורים עובדים על הארטיס וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט מרנין את הלב איך שהתורה הזאת של רב צבי יהודה פועלת במציאות. ואי אפשר להכחיש את הדבר הזה שכל מה שהולך ונעשה זה מכוחו או מכוח כוח של רב צבי יהודה. הוא בעצמו, באחת ההזדמנויות בנתיבות ישראל, אני לא פעם מסכים את נתיבות ישראל היום, זה הנסח הקשה של הספר הזה, אז הוא באחד המאמרים, הוא מדבר על הדבר הזה. הוא אומר ככה, נקרא פה רק פסקה קטנה ממאמר נצח אומתנו. כוחות האמונה והמעשה, אני קורא ממאמר נצח אומתנו בנתיבות ישראל. כוחות האמונה והמעשה המופיעים פה מתוך מבוע היהדות הקיימה, הם יהיו המנהיגים. שאלו אותו, מי יהיו מנהיגי מדינת ישראל? עוד לפני הקמת מדינת ישראל. מי יהיו המנהיגים, הוא אומר? כוחות האמונה והמעשה המופיעים מתוך מבוע היהדות הקיימה. מה שאמרתי מקודם, מי שמאמין ביהדות הקיימת, הם יהיו המנהיגים, המעצבים, המכוננים, בעזרת השם ובאור נעמו. האמונה, כי יש השם בקרבנו, כי מתהלך הוא בקרב מחננו, כי הוא נותן לנו כוח לעשות חיל. מקרב הציבור הזה ייבנו המנהיגים. האמונה האמיתית והמורה הזאת המחייבת את מעשינו, מדריכתם עוז על טהורתם, והמעשה הבא ממנה הוא בו היא יוצאת לפועל ובונה את מציאותו הממשית. זאת אומרת, הפנייה היא באמת ביסודו של דבר לאנשי אמונה. כאשר בהחלט, אי שם, כל אחד מהיהודים יש לו איזו אמונה יסודית פנימית, שמתעוררת הרבה פעמים. תראו, אני חושב לא למד תקשורת, לא במעלה ולא בשום מקום אחר. והצורה הזאת של האמת המוחלטת והפרסום שלה והחזרה עליה המון פעמים, היא שבנתה בהחלט את כל הנפלאות העצומות שאנחנו רואים בשינוי מפת ארץ ישראל של ה-22 שנים האחרונות. אני רוצה פה עוד נקודה אחת, קצת להרחיב עליה טיפה את הדיבור. אתם יודעים שבספר משפט כהן יש מספר תשובות שעוסקות בענייני השמיטה. בתוך הדברים יש גם דיון של הרב, האם מותר לזכור לערבים את ארץ ישראל בשנת השמיטה, בהיותם אולי גרי תושב וכדומה. והרב בתוך הדברים מסתמך על דעות מיעוט הרבה פעמים, בתור עזרה לעצם היסוד שמכירה בשמיטה, ששמיטה בזמן הזירת גר בנן. אז הוא משתמש גם בדעות יחיד שמספיק שהוא לעובד עבודה זרה וכדומה. ורצויות הבעיירות שלו במשפט כהן בנה על זה באמת בניין שלם, שיש גר תושב ויש מצב ביניים. יש גר צדק ואחר כך יש יהודי. לא אכנס פה עכשיו לפרטי ההלכה שזה באמת דבר בפני עצמו. לפני כמה זמן אני מגיע לידי מחוברת קטנה שיצאה על ידי עוז ושלום. יש פה מאמר של אחד שקוראים לו דוקטור מרדכי ברויר, אני לא יודע מי זה. ואז הוא מדבר על הדבר הזה, על איסור החזרת שטחים. ואומר הרב, הוא לא מתכוון לרצי, לא יודע איזה רב הוא מתכוון פה, אחד משני היסודות העיקריים שעליהם בנה את טיעונו הרב האוסר החזרת שטחים, הוא איסור לא תיכונה. נעלם ממנו דיונו של הרב קוק, בדבר חלות איסור לא תכונן מדאורייתא בזמן הזה, שהיום זה רק דרבנן, ואפשר למכור את ישראל בשנת השמיטה. אז נעלם מהרב הזה, הרב קוק נעלם מהרב הזה. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, הוא מביא רב צבי יהודה. אחר כך הוא ממשיך הלאה, הוא אומר ככה. דברי הרב קוק נכתבו כידוע בהקשר להיתר מכירת הקרקעות. אחר כך הוא ממשיך, להיתר זה צורף טעם נוסף, שהוזכר לאחרונה על ידי הרב צבי יהודה קוק בספרו לנתיבות ישראל, בסוגריים. צוטט בקובץ ארץ נחלה ליקט והרב יהודה שביב, עמוד 107, לא יודע למה לא, לא היה לו ספר הזה כנראה, אז הוא מצטט משביב. ששם רב צבי יהודה כותב ככה, איסור זה שלא תכונם, אינו קיים בשעה שיש צורך בבחירה זאת, במחירה זו לטובת ישראל, וטעם זהו על ידי הר"ן בגיטין, דף ל"ח. בקיצור, לפי הרב צבי יהודה, בהחלט היום אפשר לתת שטחים, כמו שכתוב בהלכות במשפט כהן בעניין השמיטה, וכמו שהרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, כותב בנתיבות ישראל, שצוטט בקובץ נחלה, שאפשר לתת שטחים בארץ ישראל, כי זה לטובת היהודים. לא לטובת היהודים, אז הוא מסביר אחר כך, לטובת היהודים שלא יהיו מלחמות, ושיהיה בסדר. לא יודע איך אפשר בכלל לפנות דבר כזה, אבל תראו, מי שאין לו את הספר בנתיבות ישראל, ומי שלא למד בישיבות שלנו, לא במרכז ההר ולא בבית אל, לא במקומות כאלה, הוא קורא את החוברת הזאת, מודפסת יפה, והכל מסודר, וכתוב פה, חתום הזה דוקטור הזה, אולי זה אמיתי. אבל רב צבי יהודה בעצמו, בספר נתיבות ישראל, יש מאמר נפלא שנקרא תמימים נהיה בתורה ובארץ, שפורסם כבר בתש"ז, אז הוא עומד על הנקודה הזאת. וזה חשוב מאוד לדעת את זה, כי הרבה פעמים מתבלבלים בתשובות האלה של משפט כהן, ומצטטים אותם מדי פעם, אולי היחידי שמצטט את הדבר הזה. אז בתוך הדברים רב צבי יהודה כותב, בתוך המאמר שנקרא תמימים נהיה בתורה ובארץ, הוא מסביר מה שהרב שם כתב, זה מדובר על מכירה לשנה. מדובר שהריבונות נשארת ביד היהודים. וגם בקרקע עצמה הריבונות נשארת בידינו. ולכן, כשיש מצב של שעת הדחק, לצורך מכירה לשנה, כשהריבונות היא נמצאת בידינו, אז בהחלט הדבר הזה, כשהריבונות לא בידינו, בזמן הרב, הריבונות לא הייתה בידינו, אז באמת ניתן למכור את ארץ ישראל באופן זמני, בשמיטה לגויים. אבל מה זה נוגע עכשיו לענייננו? מה, אנחנו פה הולכים עכשיו לתת איזה חתיכת קרקע מבחינה משפטית לגויים? אנחנו הולכים להפסיד את הריבונות שלנו מכל שטח שנותנים לערבים, והדבר הזה לא לטובת ישראל, הוא מצטט פה את הר"ן, שרק זה לרעת ישראל ולמיעוט שלטון ישראל. מה אפשר, איך אפשר לעשות את הדברים? אז לקחת את רב צבי יהודה שכותב דברים כל כך ברורים, כמו שתיארתי מקודם, חלק מעט מזה מהדברים שלו, ולעשות מזה חוברת כל כך יפה ולכתוב פה כל מיני דברים. זה פשוט אבסורד. ולכן זה טוב מאוד שברוך השם עכשיו נכנות ישראל לפי עוד הפעם בצורה יפה, שהיא בהחלט נהיית נחלת הכלל. אני לא רוצה פה להאריך, יש לנו פה עוד כמה וכמה דוברים. אני רוצה להגיד לכם פה משהו, תראו. לא מזמן שמעתי איש ציבור אחד, אני רוצה להסתיר את שמו, דיבר גם פה באחת ההזכרות לרב צבי יהודה, והוא אמר שרב צבי יהודה חידש שלא מבא במציע אנחנו נבנה את המדינה. במציע זה מסכת חשובה. אבל כמובן צריכים הרבה ללמוד, צריכים הרבה גמרא, אבל לא מבא במציע נבנה את המדינה, אלא נקים באמת גופים אחרים וגופים התיישבותיים וכדומה. ואנחנו צריכים לדעת, כמובן יושבים פה בחורי הישיבה, מבא במציע אנחנו נבנה את המדינה, כן. מבא במציע, מרצונו של הקדוש ברוך הוא, איך יהיה דיני ממונות בין אדם לחברו. מרצונו של הקדוש ברוך הוא, איך שיהיה דיני יורדיה, ואיך שיהיו דיני אורח חיים, ואיך שאנחנו נקדיש את כל חיינו לצורך הדבר הזה, ורב צבי יהודה, את כל מה שתיארתי מקודם, זה היה עניין של 21 שנה. במשך 70 שנה, הבן אדם הזה למד גמרא, וירשתי בתוספות, והוציא את כל המערכת העצומה של ספרי הרב, מלבד דורות הקודש, מוציא רב צבי יהודה. ומי שלומד את הספרים האלה, עם ההערות הנפלאות שלו מאחורנית, והכל בהלכה, והכל מבא במציע, ובבא בתרא, וסלאמי, וכל הגמרות, וכל השולחן ערוך, והרמב"ם, והפוסקים, וכולו התמלא קודם, ובגיל 17 כבר הרב כתב עליו שהוא היחידי שמבין את שיח נשמתו. אז אדם מוכשר, שלמד עם הרב קוק את הש"ס פעמיים, מזה באה אחר כך כל העוצמה והכוח, לכתוב את לא תכונן וכל הדברים האלה, ואחר כך להפוך את מה שהיה בתיאוריה לכאורה, אבל היה מלא מזה של תורה ויראת שמיים, כתוצאה מזה אחר כך באה ההשלכה המעשית של כל מה שאנחנו רואים פה, וזה מרנים את הלב עם כל הפיגועים ועם כל הדברים הנוראים שאנחנו עוברים אותם, שאסור לעבור עליהם לסדר היום, זה דבר אחר. אבל עם כל הדברים הללו, האור הוא עצום. ואור חדש של ציון תאיר הולך ומאיר כל הזמן יותר. וזה אני חושב שצריכים מאוד מאוד לזכור. תמיד הוא היה אומר, יהודי זה יהודי של גמרא ושלומד גמרא ושמעמיק בתורה הנגלית, ומתוך זה אחר כך מלמד גם דברי אמונה ודברי פנימיות התורה, מתוך הרבה מאוד עיסוק בחלק בצד הנגלי של התורה. ראיתי לא מזמן שבשם רב חיים מויזר, רב חיים מויזר כותב שהוא שירו שני גדולי הדור. אחד זה היה רב חיים מבריסק ואחד זה היה חפץ חיים. אז רב חיים מבריסק הוא כותב, הגאונות העצומה שלו היא חיפתה על הצדקות הגדולה שלו. זה מה שתפס בעיקר את ה... הוא היה צדיק עצום. אצל החופץ חיים הוא אומר, הצדקות שלו חיפתה על הגאונות העצומה של החופץ חיים בתורה. אצל שמואל מאוליבר, אהבת ארץ ישראל שלו חיפתה על הגאונות והצדקות שלו. אצל רב צבי יהודה, בהחלט אהבת ארץ ישראל שלו והפרסום שלו שהיה בענייני ארץ ישראל, זה מחפה בהחלט, אבל אתה צריך לדעת שמה שהביא את כל הדבר הזה, זה באמת הגאונות העצומה שלו בהלכה ובאמונה, בלימוד אמונה, בהפצת תורת האמונה, ואחר כך כתוצאה מזה באו ברוך השם החיים המעשיים וההשלכה המעשית של הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא יעזור שהדבר הזה ילך ויתעצם, וככל שאנחנו יודעים יותר במומציא ויותר בבקרמה ויותר פוסקים וכדומה, ואחר כך אנחנו בהחלט משליחים את הדבר הזה גם על החיים המעשיים ולומדים אותם כמו שצריך ללמוד והלוך אלה מייסה, אז בהחלט כתוצאה מזה אחר כך יגדל ויתקדש מרבה.